כל חי אונליין 93fm.co.il.
דונלד טראמפ שם ותוקף ערב את מדיניות הגרעין של צפון קוריאה. טראמפ אמר כי על העולם לפרז את קוריאה הצפונית מנשק גרעיני. הוסיף אמר כי בביקורו במזרח אסיה הבהיר לא נאפשר להם להחזיק את העולם כבני ערובה לסחיטה הגרעינית. חבר הכנסת יעקב מרגי משס תוקף בחריפות את המחוז החרדי במשרד החינוך. הוא אומר כי המחוז קשל בעיקר בנושא הבנות הספרדיות. הם העדיפו שם את האינטרסים של מנהלי הסמינרים. ברעיון לאבי ממרן במהדורה המרכזית בכל חי הוסיף מאגי ואמר כי במחוז דוחים בקשות לפני שבכלל שומעים את התלונות. לא בטוח שצריך את המחוז הזה, אומר מאגי. הותר לפרסום ערב כי בתאונה שראה הבוקר בצומת תפתח בגליל נהרג חייל צהל וקצין אחר נפצע באורח קשה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בתאונה התנגש ג'יפ צבאי במסעי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ערב לראשונה עם נציגים מארגוני הנכים המתנגדים למתווה שהושג לפני כחודש וחצי עם הארגונים. כתבנו איתי גדסי מציין כי הנכים שטחו בפני ראש הממשלה את השגותיהם מההסכם שנחתם. כתב אישום יוגש נגד חבר הכנסת אורן חזן מהליכוד לאחר שזה האחרון ויתר על חסינותו. כתב האישום מייחס לחזן עבירות של תקיפת עובד ציבור, העלבתו והתנהגות פסולה. על פי כתב האישום, חזן התעמת פיזית עם מנכ"ל עיריית אריאל בשנת 2014. נשיא סוריה אסד נועד היום בדמשק עם סגן שר החוץ של איראן והתייחס לתמיכת המשטר בטהרן בצבאו. הניצחונות של הצבא הסורי ובעלות הברית ובראשן איראן סייעו להסב תבוסות לארגוני הטרור וביססו את זכותן של מדינות להגן על ריבונותן, כך דברי אסד. והרי הודעה, בעקבות הנחת הגשר להולכי רגל בכביש גאה בסמוך לבני ברק וגבעת שמואל, יסגר הכביש לתנועת כלי רכב מדרום לצפון, והקטע שבין מחלף מורשה למחלף בר אילן מצפון לדרום. הכביש יהיה סגור עד השעה 5 לפנות בוקר. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי הגשר קרס בתאונה עם מסעית לפני כשלושה חודשים. נהג המסעית אז נהרג. בעקבות עבודות לשיפור הקליטה בשידורי כל חיי תכנו שיבושים בקליטת התחנה במקלטי הרדיו. אם חוויתם קושי בקליטת הערוץ, תעשו שימוש באתר כל חיי ובאפליקציה. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית או נעימה.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה. ביום שישי יוסיף להיות חם. בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. וביום ראשון ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מידת החום המרביות החזויות להלילה ולמחר בירושלים מ-15 עד 25, בבני ברק ובמרכז 14 עד 27, בשפלה 12 עד 28, בשומרון 16 עד 26, ובצפון הנגב מ-10 מעלות הלילה עד 27 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית או נעימה.
ולפני סיום זמני הלכה למחר יום חמישי, כף זין במרחשבן. עלות השחר ב-4:56, הנצח חמה 6:08 דקות, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרא 8:46, דף היומי בעבלי, מסכת מכות, דף י' ודף היומי ירושלמי בבקם הדף למדי. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר מהדורת חדשות בעזרת השם מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט ורק בשורות טובות.
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי גליס מירושלים השכונות האנשים הריחות והקדושה עם הרב ישראל גליס
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני ברק מנדי אור. כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן עם סיפורי ירושלים, והפעם אנחנו נקרא השבת בפרשת תולדות, ויזרע יצחק וימצא בארץ ההיא מאה שערים. יום שישי של חורף תפריש למד ב' קנו את הקרקע של מאה שערים מערביי כפר השילוח, נרשם שטר, נתנו את הכסף, אבל היו צריכים לעשות סימן בקרקע ולא הספיקו לעשות ביום שישי. על שבת הבוקר של פרשת תולדות של תפריש למד ב' יצאו יהודי העיר עתיקה, הניחו כיסאות וכל מיני כלים, כי זה היה חוק הקניין הטורקי שצריך לעשות משהו בקרקע. מיד אחרי הקניין צריך לעשות את המעשה הזה, וזה היה בשבת שבו קראו ויזרע יצחק וימצא בארץ ההיא מאה שערים. סיבה נוספת לשם מאה שערים, כי לקנייה חברו מאה איש, וגם מאה שערים בגימטריה 666, שזה מסמל לפי הגאון מווילנה את משיח בן יוסף וקיבוץ גלויות. ואכן, תלמידי הגרא, הגאון מווילנה, בנו את השכונה. בקיץ של תפריש למד ב' הונחה אבן הפינה, ובחורף תפריש למד ה' כבר היו 10 בתים ראשונים. בשנת תפריש ממלף נגמר בביינה של כל השכונה, והתחילו שם גם לגור אנשים. הלילה נשמע תיאור של מאה שערים, שאבא שלי מתאר אותו, הרב יעקב גליס, לפני למעלה ב-50 שנה, בתוכנית באיזשהו רדיו, פעם היה רק רשת א', נשמע הקלטה של שיחה שלי עם הרב ישראל שפיגל, עורך עיתון המודיע ז"ל, ולא המודיע ז"ל, אלא הוא, ישראל שפיגל הוא ז"ל, עורך המודיע ויליד השכונה. נשמע הקלטה של הרב שמואל אבידור הכהן, הקלטה לפני 30 שנה בערך, שהוא מספר, סוגר את עיניו, הוא מספר על השכונת מאה שערים, הולך מבית לבית, במשך 28 דקות הוא מספר על שכונת מאה שערים. השבת נקרא את ברכת יצחק לבנו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, אז אנחנו נשמע שלוש יצירות, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, של רבי צבי שיינקר, של דוד ורדיגר, ושל מיכאל שטרייכר. אנחנו מברכים את חודש כסלו, אז נשמע את יחדשהו הקדוש ברוך הוא בנוסח חסידי ברסלב, ואתם יודעים מה המקור של היצירה אליהו הנביא של אפרים די זהב, שאלו שמקשיבים לרדיו מוצאי שבת פותחים לשמוע את הרדיו, את החדשות, החדשות הראשונות, הם שומעים את אליהו הנביא, אז המקור הוא כבר למעלה מ-60 שנה, אז המקור הוא חסידי ברסלב, אנחנו נשמע את אליהו הנביא במקורו של חסידי ברסלב. ולפינה החשובה שלנו, ערב טוב, גברת שלומית אייזנבך.
ערב טוב ומבורך, טוב, אתה כבר נתת לי את כל הרקע, ברוך השם. אני כיוון ששבת פרשת
תולדות. נתת לך את כל התיאבון.
ברוך השם. מכיוון שזו שבת פרשת תולדות, גם לנו באופן אישי זה השבת של האופוף של בעלי. שנה אחרי זה בדיוק, באותה שבת היה האופוף של גיסי, אח של בעלי. שנה אחרי זה בדיוק שבת פרשת תולדות, היה האופוף של גיסתי, אחות של בעלי וגיסי.
איפה יש קוגל השבת?
רק להגיד לך שבזמנו, כן, היות זה היה השבת הראשונה מיד אחרי ראש חודש כסלו, והיה נהוג אז הרי שלא עושים חתונות בחודש מר חשבן, אז חמי וחמותי היה לא הרבה, אותה שבת פרשת תולדות, 60 קוגלן בשביל לפזר, ועוד 30 קוגלן בשביל האופרו של בעלי. אז זה היה פחות או יותר סדר הגודל שבת של האופרו.
והשבת אתם מגייסים גם ככולו 60 קוגלים קצת פחות.
תשמע, לא. אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה... אני מספר את זה גם בתוך השיר של מאשר מזבון השיר הזה. אבל קודם כל, זה מה שאני קורא באמת ויתן לך, או כפי שמקובל אמר, ויתן לכו.
ויתן לכו, בטח.
ויתן לך אלוקים. ויתן לך ויחזור ויתן. אף אם יתמהמה, צפה והמתן. גם אם לא קיבלת מטל השמיים, ואם לא נפתחו מקורות המים, גם אם לא קצרת רוב דגן ותירוש, גם אם שתית על הענב הראש, גם אם עדיין לא עבדוך עמים, וגם אם הנחה עבד לאומים, וגם אם אש יורקת בגבולות, וגם אם בדרכים אבנים מתגלגלות, זעקה בבית, אימה בחדרים, בקבוקי תברה, נפצים וכדורים, אל תראי תולעת יעקב, הדין את ההר יקוב, אל תפחד בחורי ישראל, כנוס את בניך, זעק והתפלל. הורידו דמעה, הקימו צעקה, גמלו חסד והרבו צדקה. גם אם יתמהמה, צפה והנתן, ויתן לך ויחזור ויתן. אז זה פרשה, ועוד משהו פרשה, כמו שאתה דיברת על מאה שערים. אז טוב. כל אחד יש מאה שערים שלו.
מה הקשר של מאה שערים שלך לפני שאת קוראת את השיר?
מה הקטע שלי?
מה הקשר שלך? לא הקטע שלך. הקשר שלך למאה שערים?
תראה, קודם כל אני במקורי הרי לא ירושלמית, הגעתי מתל אביב, גם לא תל אביב, לא משנה, אבל הגעתי לירושלים, ואני חושבת שמי שלא גרה בתוך המנטליות הזאת, אולי קשה להתחבר, אני חושבת שאני התמעתי בתוך מאה שערים יותר מאשר, איך אומרים, הגבוירנר, מרווי הגבוירנר. אז אם תשמע את השיר שלי, זאת אומרת, מי שבעצם נעשה יותר מאשר מי שנולד במקום. רק לצורך התרגום, ועכשיו אנחנו נביא אלה מאה שערים. מאה שערים. מאה שערים איננה שכונה. מאה שערים היא טריטוריה, מדינה. יש לה חוקים וכללים משלה, אבל קשה להרכיב בממשלה. במאה שערים יש כיתות למחביר. במאה שערים יש צורך להסביר. לכולם ברור ויש דעה אחת, שאת מאה שערים יש לשמר כדין וחדת. שלט ענק מקדם את פניך. אנו מבקשים לא לעבור ברחובותיהם בלבוש לא צנוע. בקשה לגיטימית, אורח, אנא הסבר פניך לדיירים הגרים כאן באופן קבוע. למאה שערים יש אבנים ספוגים ריחות. למאה שערים יש צבעים וקולות. יש לבושים שונים ומעניינים. זברות, פסים וכל מיני גוונים. בסמטאות הצרות יש טיבלח ובתי כנסיות. תנודי תורה, בתי תבשיל, ולפעמים גם מחסניות. חייטים, סנדלרים, חניות של דגים, אטליזים, ירקנים ומניעה של דייגים. חבלי כביסה מתוחים ממרפסת למרפסת, עליהם תלויה כביסה לבנה כדווי מחובסת. גם בבני המרצפת יש ברק מיוחד, כאן הכל נקי ומריח כאחד. זכורה אני ביתם של חמי וחמותי רבי צחוק אייזנבך, זיכרונו לברכה, את מפעל הקוגל שהיה מיוחד וייחודי. את הפרימוסים הגואשים והדבדים העמוקים, בתוכם בישלו יטריות לקוגלים ענקיים. הגיגית, לא של הכביסה, לתוכה שפכו את היטריות הרותחות ששטפו ושטפו, את מלאכת תחנת הסוכר והחום והקרמל, את הערובת החומר שצריך היה להרבל, את הסירים הענקיים עם הקוגל שהוטרנו בתנור של עזרה, צריך להשגיח שלא יסחבו את הקוגל מתוך רצון לתת עזרה. נערות החמת היום מגיעות עם תבניות גדולות. בתוכן היו מונחות חלות מבריקות וקלועות. מאה שערים עולם חי ותוסס דימות החול. הפגנות מחאות לפעמים אפילו בלי קול. תיירים מגיעים מרחבי העולם לראות שמורת טבע שאינה מוכרת לכולם. אבל שונה עם מאה שערים של שבת, דרור יקרא לבין עם בת. לבושים בבגדי שירה עם בגדי מלכות. קפוטה, ג'ובה וגם ספודיק של איכות. עגלות חורקות המובילות את הקוגלן לבית הכנסת, לבר מצווה, לקידושים ולאופרופן. שירה אדירה מלווה את החתן לבית הכנסת. מציצים מהחלנות לראות את החוויה המרגשת. זמירות שבת נשמעים מהבתים השמחים. עוברי אורח נועצים מציצים ומברכים, משפחת גפנר. מאין עולם הבא הבתיש של הרבה, ברון כוכבי יחד, הנפש תהמה. לכל אחד יש את הסיפור שלו. לכל אחד יש מאה שערים עולם ומלואו. לא גדלתי שם, אך גרתי במקום כשלושה עשורים. נטמאתי בהוואי ויש לי סיפורים. מאה שערים עולם ישן וחדש. מאה שערים עד יבנה המקדש. כל לחי. שבת שלום וכל טוב.
תודה רבה. עכשיו אחרי שיר כזה שווה להיכנס למאה שערים, להסתובב במאה שערים ולראות את מה שאמרת. את הקוגלים של יצחק אייזנבך כבר אי אפשר למצוא, זה כבר מדוע קיים, גם למטה בבית ישראל של זלצמן, גם זה כבר אין, אבל, וגם אלתר כהן, גם הוא כבר לא קיים.
אבל תדע לך שהקוגלים הכי טובים והכי דומים, זה הקוגל של כהן מהר נוף.
כן, בטח, בטח של מוטי.
הקוגל שהכי דומה והכי קרוב, זה הקוגל שלו הכי טוב.
נכון, באמת, הוא לא שם בפלפל, הוא שם כמה שצריך.
הוא שם פלפל כמו שצריך.
בדיוק.
אתה לא מבין, מה שהכי חשוב זה שאפשר להוציא כל יטריה בנפרד, ולא מה שנקרא דייסה.
נכון.
קוצ'אבס.
קוצ'אבס, תודה רבה.
נוכן קיו, תודה.
לילה טוב.
ייתן לך לך אלוקים מיתה על השמיים ומשמעת יו הארץ בהרב דגן וזירוש ייתן לך לך אלוקים מיתה על השמיים ומשמעת יו הארץ בהרב דגן וזירוש ייתן לך לך אלוקים מיתה על השמיים משמען יאו אורת ורב דגן מקצירש אהה אהה ייתן לך אלייקים מיתל השמיים ומשמען יאו אורת ורב דגן מקצירש
מאה שערים, האיש שהאדיר את מאה שערים, או עשה את מאה שערים למה שהיא היום, זה הסופר ביומי קלוגר. הוא הוציא ספר ראשון על מאה שערים, והמאה שערים שלי, והספר השני על רחובות מאה שערים, והספר הנוסף מאה שערים ושכונותיה. השכונות שמסביב למאה שערים, שזה בית ישראל, בית הונגרים, בית אורשטיין, בית ויטנברג, בית ורנר, בית ורשה וכן הלאה, כל השכונות שנמצאות מזרח למאה שערים, מערב למאה שערים, וכן הלאה, ועכשיו הולך להוציא על כל שכונה בנפרד, על גאולה ספר, שזה אמור להיות משהו אדיר, משהו מאוד יפה. מאה שערים של שכונות מסביב לה, מתוך ההקדמה שכותב רבי ימי קלוגר, בין הבולטות בשכונות החדשות נמצאה שכונת מאה שערים בגאון, כחלוצה באזור שבצפון ממערב העיר עתיקה, כאותו בעל מנגן נושא את קולו הערב, כשעת עת מצטרפים אליו שער קולות וכלי נגינה, כך הצטרפו עוד ועוד שכונות בקיבת שכונת מאה שערים, והיו כל השכונות יחדיו שרות את שירת חייו של היהודי השורשי, במנגינת כיסופים תאורה, בצלילים העולים בהר השם, ובמקצב ייחודי ליהודים ישרי לב ומסמכי אלוקים ואדם. השכונות שקמו מסביב למאה שערים, היה לה הרבה מהם המשותף, אך הייתה בהם גם מיוחדות לכל אחת מהן. לכל שכונה היו הסקנים שלה, היוזמה הייחודית לקמתה, המבנה של הבתים שלה, הרבנים שלה, הדמויות שלה, אך בכל השכונות כולן בלטה האווירה היהודית ששומרית תורה ומצוות. בלטו גם בתי כנסת ששימשו לתורה ולתפילה, העמידה לקרונות ומסי החסד והצדקה. הספר שתקראו, הספר של 100 שערים שכונות מסביב לה, מוביל בשני נתיבים, היסטורי וסיפורים. השניים שלובים זה בזה, כי גוף ונשמה, כלל העובדות ההיסטוריות שבכל תקופה דומה לגוף. בקיצור, ספר אדיר, גדול ויפה, שכותב אותו רבי מקלוגר, זה אחד מתוך הסדרה של הספרים, וזה בא מתוך הספר הקודם שלו, ירושלים שכונות סביב לה, כמו בסגנון של המרים סביב לה, אז הוא עושה ספר ירושלים שכונות סביב לה, ספר שיצא לפני הרבה מאוד שנים, על השכונות שמחוץ לחומה, משנת תפרישקף עד תפשין, ספר מאוד מיוחד, הרבה משתמשים בו, אני בכל אופן משתמש בו הרבה לצורך עיון, לדעת על כל שכונה, מתי היא נולדה, מתי היא נוסדה, מה התקנות של כל שכונה. הספר הזה של הרב קלוגר, 100 שערים שכונותיה, מרחיב את העניין. הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעניין על כל השכונות, מתי הם נולדו, מתי הם היו, מי הקים אותם, מתי הקימו אותם, ומה האופי של כל שכונה ושכונה. אז כדאי להם בספר הזה, מי שעדיין לא רכש אותו, לרכוש אותו לעצמו, או לבני משפחתו, שהם ילידי מהשערים, או יוצאי מהשערים. הסופר המיוחד, החביב, רב חיים ולדר, כותב לנו סיפורים, מפרסם אותם בכל מיני הזדמנויות, ובכל מיני מקומות. אז סדרה של אנשים מספרים על עצמם, יש 8 כרכים, תבדקו טוב אם יש לכם את כל הספרים בסדרה, כי אם פספסתם כרך אחד, זה בעצם להפסיד 30 סיפורי חיים. הבית שלי, כשאני גדלתי, קראנו את ספרי לימן, שחלקם תורגמו מיידיש לעברית על ידי אבי, זכרונו לברכה. בבית שלי, כבר הילדים שלי קראו זרקור, המודיע הצעיר, שרה קיסטנר, מה לא טועה להפריד, ועוד כל מיני ספרים, בעיקר של שמואל ארגמן, זה שהאיש עמד מאחורי זרקור, זה קראו אצלי בבית. היום, הנכדים שלי משאלים אותי בכל פעם, יש משהו חדש מהרב חיים ולדר, וכשאין, אז הם מסתפקים בסדרה של תרייג. הסדרה הנפלאה הזאת של הרב חיים ולדר, ביחד עם אריאל ברמן ומנחם אלפרט. סדרה מאוד יפה ומאוד מיוחדת. אבל אני, כדי לא לצאת זול או חינם, אז קיבלתי רשות מידידי הסופר הרב חיים ולדר, להביא לכם סיפור. סיפור שהתפרסם בעולמות של חסידי בלז, שאני מקבל אותו כל שבוע ביחד עם המחנה החרדי, סיפור מאוד מיוחד, סיפור של מישורים. הכותרת של הסיפור, קפיצה קטנה לראש הממשלה. לכבוד חיים ולדר, שוב אני מוצא את עצמי כותב לך, אנחנו זוג ירושלמים ממאה שערים, שולחים כל יום לכותל המערבי. הסיפור הבא הוא לא לכותל, אלא ראש הממשלה בעבר, יצחק שמיר. תשאל מה לי ולראש הממשלה יצחק שמיר, מיד אני לך. אל תחשוב שיש לי קשר ליצחק שמיר או לממשלה, אני בכלל לא מצביע בבחירות. מפני שבשכונה שלי לא רואים בעין יפה מי שהולך להצביע. וחוץ מפעם פעמיים שלא התאפקתי והצבעתי לאגודת ישראל, כשהמצב היה קריטי לא הצבעתי מעולם. מצד שני, אשתי תמיד הולכת להצביע. וכשאני שואל אותה מה היא הצביעה, היא אומרת שלפי החוק אסור לגלות. אבל אני תמיד מנחש שהצביעה אגודת ישראל. היא שותקת, ולפי הבעת הפנים שלה אני מבין את התשובה. חוץ מפעם אחת שאני חושב שהצביעה לפלטו שרון, כדי שלא ימסרו אותו לגויים בצרפת. הוא באמת לא מסרו אותו. מצידי שימסרו אותו, את הגנב השמנדריק הזה, אבל אשתי בעיקרון נגד מסירה של יהודים לגויים, גם גנבים וגם שמנדריקים. הסיפור התרחש לפני כ-30 שנה. יום אחד פיתרו את הדבר של השכונה שלנו, אנחנו אהבנו את הדבר. הוא היה נחמד והביא את הדואר עד הבית. הוא היה מסור לעבודתו. ואם ידע שמכתב מסוים צריך להגיע ליעדו בדחיפות, הם הגיע מחוץ לשעות העבודה המקובלות. יום אחד הוא פוטר מעבודתו. אמרו שהוא ישמיד מכתב אחד במקום להביא אותו ליעדו. כל השכונה הצטערה על פיתוריו, אבל היו שאמרו אם הוא עשה מעשה כזה, ברור שלא הייתה להם ברירה אלא לפטר אותו. מי שאמר את המילים האלו לא הכיר את הדבר או שלא היה לו לב. אנחנו שכן הכרנו אותו והצטערנו מאוד, אני השקעתי מחשבות רבות בדבר. הגעתי לכלל החלטה שאם אני צריך לעשות משהו, אז במקום שאין איש, אשתדל להיות איש. בוקר אחד, אחרי התפילה, אני אומר לאשתי, אנחנו הולכים. לאן? היא שואלת. לאיזשהו מקום. אני נמנע מלגלות לה לאן, משום שאם תדע, היא ודאי תסרב. היא מנסה לדלות ממני את הסוד, אבל אני מתעקש, והיא בלית ברירה מסכימה לצאת. כמו שאני מכיר אותה, זה כנראה מהסקרנות. אנחנו יוצאים לרחוב, אני יוצר מונית, אנחנו נכנסים למונית, ואני מבקש מהנהג, תסיע אותנו לבית של ראש הממשלה. הוא מסתכל בנו פעם או פעמיים, ולפני שמברר מה אני רוצה, אשתי עושה זאת במקומו. מה אתה רוצה מראש הממשלה? היא שואלת. חכי ותראי. אני עונה לה ופנה לנהג, אתה נוסע לבית ראש הממשלה ליד רחוב עזה, או משהו כזה. אשתי שומעת עזה, מיד נבלת. אני מסביר לה שעזה הוא מקום שבו גר ראש הממשלה. והיא שואלת למה ראש הממשלה גר בעזה? אני מסביר לה שהוא גר ברחוב עזה, בירושלים, וגם לא שם בדיוק, אלא בערך. אנחנו מגיעים לבית של ראש הממשלה. אני אומר לנהג, אני רק עולה אליו ואומר לו משהו וחוזר. הוא מסתכל לי במבט מרחם ואומר לי, אם אתה מצליח להיכנס לשם, אני מוריד את הכובע שלי בפניך וגם מחזיר אותך הביתה חינם. אני מסביר לו, אני לא ממש נכנס, רק רוצה להחליף כמה מילים עם ראש הממשלה. והנהג צוחק, אדוני, אתה נכנס ולא מחליף אותו שום דבר יותר מזה. אם אתה רואה את ראש הממשלה ממטר אחד והוא שומע אותך ושואל משהו, אני מחזיר אותך הביתה חינם. אם גם תדבר איתו, אני אשאיר אותך כל החודש בחינם. תזכור, אני אומר לו. זוכר, הוא עונה. ואשתי אומרת לו בחצי כעס, חצי גאווה, כנראה אתה לא מכיר את הבעל שלי. אני הולך כמה צעדים אל השער של ראש הממשלה, נוקש עליו. שני אנשים גברתנים ניגשים אליי במהירות ושואלים, מה אתה רוצה? אני אומר, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה. הם מסתכלים זה בזה ואומרים לי, אדוני, אתה מחפש שרות? אני מנסה לדחוף את השער, ובדיוק אז מישהו פתח אותו באופן חשמלי, ויצא משם מכונית. אני אומר לאשתי, בואי, אנחנו יכולים לגשת עד לבית. אבל אז הצעירים הגברתנים חוסמים את הדרך, אומרים, אדוני, אין לך אישור כניסה, זה הבית של ראש הממשלה. אני יודע שזה הבית של ראש הממשלה, אני אומר להם. אם זה היה הבית שלכם, תאמינו לי שלא הייתי משלם על הטקסי לגיע לכאן. עוד כמה אנשים גבוהים מאוד עם אוזניות קטנות בתוך האוזניים ניגשים למקום, ואחד מהם שואל אותי, קבעת פגישה? מה פתאום פגישה? אתם חושבים שראש הממשלה יש סיבה לפגש איתי? אני רק רוצה למסור לו משהו חשוב, לדעתי הוא יכול לעזור בעניין. הצעיר אומר, תמסור לי מה העניין. ואשתי עונה, זה סיפור פרטי שלנו ושל שכונת מאה שערים, ולא ניתן שיתערבו לנו בעניין הדבר שפותר. אישי תמיד תגלה את הסוף, בלי שתרגיש אפילו. מכשיר הקשר שלו מצפצף, מישהו שואל מה קורה? הרביון שחוסם אותנו עונה, יש פה שני אנשים מבוגרים ממאה שערים, שרוצים לדבר עם, ראש, עם שמיר, ואני רק מסלק אותם ועניין סגור. למה לסלק? אני שואל. הרי אפילו לא מסרתם לראש הממשלה שאני רוצה לדבר איתו. בצד עומד איש אחד שנראה כמו יועץ, איך אני יודע? כי יש לו חליפה שבכלל לא מתאימה לחולצה, לניבה ולמכנסיים. הוא מתבונן בנו, כשהוא רואה שמתחילים לדחוף אותנו, אומר, רגע, תנו לי לשמוע מה הם אומרים. אני מספר לו בקצרה את העניין שלשמו בנו, והוא אומר, חכו בחוץ, אני אנסה לסדר משהו. אנחנו מחכים בחוץ, והוא עם הבגדים, בכל מיני צבעים, רץ לבעלה, נהג המונית נותנת לנו בידיים מה קורה, ואני מסמן לו שהכל בשליטה. אחרי כמה דקות נפתח השער, והאיש עם החליפה אומר, בואו. תודה ידידי, אני אומר בקריאות לשומר שעיכב אותנו. אשתי עושה לו פרצוף חמוץ של ראית בעצמך? אנחנו נכנסים לבית, שם מבקשים איתנו תעודות זהות. התעודה שלי לא אצלי, ומחשבה שנייה אני לא בטוח שהיא בכלל קיימת. אין לי שום שימוש בה. אבל אשתי כן, והתעודה שלה מידע שאני בעלה. וזה מסביע את רצונם, הם הולכים חיפוש קצר בתיק שלה, ומגלים שאין נשק. אנחנו עולים למעלה, בית יפה עם הרבה תמונות יש לו לראש הממשלה. מישהו מוביל אותנו לחדר ההמתנה. אשתי נזכרת במונית ומתחילה לדאוג, אני אומר לה, נהג המונית כנראה ברח. הוא מבין שהוא הפסיד בהתערבות. ואז קוראים לנו להיכנס פנימה. ראש הממשלה נראה נמוך מאוד, הוא לבוש בחולצה בלי עניבה ושואל, מה לידידי בביתי? באנו לך בעניין הדבר של מאה שערים שפיתרו אותו. אתה בתור ראש ממשלה צריך להחזיר אותו למקום עבודתו. הוא משחק ואומר, אני לא אחראי לדברים. אם פיתרו אותו כנראה ידעו מדוע. ואז אני אומר לו, תקשיב לסיפור שאני מספר לך עכשיו ותחליט לבד. ואני מספר לו שהדבר הזה הוא כבר בגיל 60. הוא נמצא בשכונת מאה שערים כבר 35 שנה. הוא משרת אותו בצורה יוצאת מן הכלל. ברחוב שלנו גר זוג זקנים שמשך שנים רבות היו ערירים. וכשהיו בני 42 נולד להם בן. והם פינקו אותו מאוד. ובסופו של דבר הוא יצא לתרבות רעה. בתחילה היה משוטט ברחובות, ואחר כך הפסיק להניח תפילין, הסיר את הכיפה ועשה צרות ובושות להוריו. יום אחד הוא הסתבך במעשה גניבה, הוא ברח לחוץ לארץ. משם היה שולח גלויות להוריו, ובהם סיפר להם על הצלחתו הגדולה בחוץ לארץ. על פי מכתביו הוא חזר בתשובה שלמה, פתח עסק מסגשג, זמנו מנוצל לעבודה קשה, והוא מרוויח יותר מכדי מחייתו. מובן שהוריו התגאו עד מאוד בילד שחזר בתשובה, ואף על פי שהתגעגעו אליו הם סמכו שלפחות הוא ימשיך את השושלת. הם היו מרים לנו את המכתבים, וכל השכונה הייתה מתקבצת ובאה לשמוע אותם קוראים את המכתב על אודות הצלחתיו הגדולות של בנם. ואין איש שואל מדוע הוא אינו בא לבקר, מדוע אינו מתחתן, מדוע אינו שולח מזומנים, ולמה אין לנו שואלים משום שאנו יודעים את התשובה האמיתית. שלפי הבן לא חזר מעולם בתשובה שלמה, גם לא חלקית. והעסק היחיד שהוא עושה בחייו הוא עיסוק בנגריית בית הכלא, שבו הוא אסור. התברר שזמן קצר לאחר שהגיע לארצות הברית, ביצע מספר פשעים חמורים, נתפס ונשלח למאסר עולם. הפרטים נודעו לנו תושב מאה שערים שהיה בחוץ לארץ, הוא בירר על אודות הבן הזה. במאה שערים אין סודות, ומצבו של הפרנס שידוע לנו, אם כי לא חלמנו אפילו לספר את האמת לאוריו המסכנים, שהמכתבים שקיבלו ממנו נתנו להם קור טוב עושר בחיים המרים. וכך נמשך הסיפור הזה שנים רבות. כל אחד שהגיע מחוץ לארץ הקפיד להביא מכתב מהכלא, כזה שאין עליו חותמת שהעידו לו את הכתובת של השולח. ויש שידרו והביאו כל מיני מתנות שהזוג היה זקוק להם, סמיכות, תנור, קיריים, מעברר, שקנו בשכונת גאולה, ואמרו לזוג הזקן שהבן שלח את זה מחוץ לארץ. השנים חלפו, הזוג הזדקן מאוד, ומה שהחזיק אותם הוא הנחת מהידיעות על אודות הבן היחיד שלהם שעושה חיל באמריקה. מובן שיכלו לצאת שאלות כבר מדוע אינו מבקר מפעם לפעם, אך משום מה בני הזוג לא שאלו את השאלות הקשות הללו. פרט לפעם אחת שהסקנה הפתירה לחברותיה, חבל לי שהוא כל כך עסוק ולא יכול לבקר. אבל מה היא מצחה יותר מהידיעה שהבן שלה מצליח כל כך? יום אחד הסתלקה אישה לבית עולמה. מילותיה האחרונות היו, תודו בשמי לבני על האושר שנתן לי בחיי. הבן הודיע דרך השליחים שמעולם לא מונה לידו, שלא יכול להשתתף בלוויה בשל עיסוקיו, על אף שהעיסוק הקבוע שלו באותם הימים היה ארגון קטטות בחצר הכלא ודברים מעין אלו. האב המשיך לקבל את המכתבים ולשמוח בהם. חולפים הימים וגם האב נסע חולה ועומד למות. בדיוק אז מגיע מכתב רשמי מהרשויות הפדרליות של ארצות הברית, המבשר להורים כי בנם האסיר נהרג בתגרה בכלא, ונקבר במקום מיועד לסירי עולם בצדי הכלא. המכתב מגיע לדבר שלנו, טוביה. ומיד כשהוא רואה את הכתובת של המטפה יודע שמשהו טוב לא יכול לצאת ממנה. לכן הוא פותח אותה לפני שהוא מניח בתיבת הדואר, ולאחר שהוא קורא את הכתוב בתוכה הוא שולף מצית ושורף את המכתב על דעת עצמו, לפני שתוכנו יגיע לאב שברגעים האלה ממש עושה את שעותיו האחרונות. בדיוק אז חולפת ניידת משטרה ועוצרת אותו לשמדת דברי דואר. מסע כרוך בעונש קשה. למחרת מודיע רשות הדואר על פיתוריו. זה סוף הסיפור, אני אומר לראש הממשלה. אני ואשתי בא נספר לך אותו, אם אתה חושב שהמעשה של הדבר מוצדק, אנחנו מבקשים שתדבר עם שר הדואר שיחזיר את הדבר שלנו לתפקיד שלו. אני מסיים את הסיפור, מרגיש את דמעות יורדות לי מהעיניים ומשתדל לנגב אותם. להפתעתי אני רואה שגם ראש הממשלה מעפף מעט בעיניים, על אף שאומרים שהוא בחור קשוח, האיש עם המכנסיים והחולצה והניבה נראה ממש נרגש. ראש הממשלה אומר לי, אין דבר כזה שר הדואר. למה אין? אני מתפלא, בימים מי צייה שר הדואר כשהצבעתי בשביל אגודת ישראל? והוא אומר, אתה כנראה הצבעת לפני שנים רבות מאוד. היום אין שר הדואר, יש שר התקשורת. ואני אתן הוראה לעשות משהו בקשר לדבר שלך. ואז הוא תופח הכתפי ואומר, אתה יכול לחזור לשונתך, אתה יהודי טוב, ותודה שבאת לבקר כאן. אשתי אומרת לו, הייתי צריכה לבזבז חצי יום על זה, וגם לי עשו בעיות בכניסה לכאן. במדינה הזאת לא נתנו להיפגש עם בן אדם. אם כל פעם שאני נפגש עם ראש הממשלה, זירח לי חצי יום, אני אסתדר עם ניקוי הבית. ראש הממשלה מחייך, שולח לעברי חצי מבט שמסביר לי שגם הוא מכיר דיבורים כאלו, ואני מחזיר לו קריצה, אנחנו נפחדים בידידות. אנחנו יוצאים בית ראש הממשלה, ולפתע אנחנו מגלים שנהג המונית עדיין מחכה לנו. הוא היה עמום מכך שאני אצל ראש הממשלה חצי שעה, ונתן לנו את המספר הטלפון של תחנת המוניות, כדי שנוכל להזמין מונית חינם במשך חודש. יופי, אמרתי לאשתי, נוכל לנסוע לכותל בטקסי. למחרת כבר הופיע הדבר בשכונה וסיפר לכולם שהבוס שלו הגיע אליו בלילה אחרי שהלך לישון ואמר לו שהוא חוזר לעבודה ושהפיתורים מבוטלים. הדבר שאל איך זה קרה והבוס אמר לו אל תשאל, ראש הממשלה התערב למלכה. מובן שהדבר חשב שמדובר בהגזמה ושהבוס רצה לצחוק על חשבונו, אבל גם עצם העובדה שהבוס הגיע אליו הביתה היה כבוד גדול. זה הסיפור אדוני הנכבד, כך כותב את היהודי לסופר חיים ולדר. אם הבנים שלי לא אומרים לי שזה מעניין, ייתכן שהייתי שוכח ממנו. הם חושבים שלדבר עם ראש הממשלה זה סיפור גדול. אבל אני יודע את האמת, שזה בא בקלות. רק תיסה, תדפוק על השאר ותגיד מה שאתה צריך או בקצרה. תודה לסופר חיים ולדר, מתוך סיפורים החיים, מהשבועון עולמות של חסידי בלז. ואנחנו נשמע עכשיו שיר של ויתן לכו, של ורדיגר, רב דוד ורדיגר. Begrile ya kho, es ta bolle kho, ne ye bei kho.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חז"ל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חז"ל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
תקוע עם הסמארטפון הישן שלך? בהדרן? הוא שווה לך כסף. הדרן במבצע טריידין בדיוק בשבילך. מחזירים טלפון חכם מכל סוג שהוא ומקבלים עד 500 שקלים זיכוי ברכישת מכשיר שמור מבית הדרן. חייג עכשיו, כוכבית 3230, בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בעונה חדשה. והפעם הלכות ברכות בשולחן ערוך. משנה ברורה, סימנים קנ"ח עד רש למ"ט. מי יהיה חתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח? והפרס הגדול, 25,000 שקלים. בקרוב, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אני חייב בחודו של אבי זצל, אז הנה הקלטה של אבא שלי מספר לרדיו לפני למעלה מ-40 שנה, 45 שנה, על 100 שערים. ואחר כך נשמע את ידידו, רב ישראל שפיגל, שמספר על השטיבל של צ'ורטקוב 100 שערים. קורי.
בשבתות שוררת שם שלווה ברחובותיה, ברחובות שבהם מתהלכים בנחת תושביה, חבושים מטרת השטריימל, והם נהנים מזיו עולמו של הקדוש ברוך הוא, שזכו לשכון בצילו. על 100 שערים בימים עברו, והיום הזה כתבתו של יהודה ליטני.
מאה שערים נוסדה לפני 97 שנים. בעוד 3 שנים ימלאו 100 שנה. היא נוסדה על ידי יהודים שעזבו את העיר עתיקה, פרצו את חומות העיר עתיקה, ונטו יתד בירושלים החדשה. זה התחיל עם נחלת שיבה, ואחר כך עוד שכונות. אחרי נחלת שיבה, מיד נוסדה מאה שערים.
דברי יעקב גליס, הבקי בתולדות השכונה וחיי היומיום שלה. מה הם גבולותיה של מאה שערים?
מבחינות גיאוגרפיות, פשוט הרחוב שחוצה בין מאה שערים לבין בתי הונגרן, זה הרחוב, זה הגבול מצד צפון. הרחוב למעלה של על יד המאפייה, שהייתה פעם מאפיית ברנן, זה הגבול הדרומי שלה. נאמר בית חולים האיטלקי או רחוב שבטי ישראל שעולה למעלה בכיוון של העיר עתיקה, זה הגבול מצד מזרח, והיא הרחוב שפונה על יד שכונת בתי ורנר, זה הרחוב שמוביל למעלה לרחוב סלנט, זה הגבול מצד מערב.
בטעות קוראים אנשים לבתי הונגרן, בתי ויטנברג, בתי נייטן, בתי הורנשטיין ובתי ורשה מאה שערים, שכן אנשי השכונה חרדים מאוד לתדמית השלילית שיוצר השם מאה שערים, ולא תמיד בצדק. לעתים מוקדי ההפגנות והתססות באים ממקומות אחרים. במשך הזמן התרגלו תושבי ירושלים לקרוא לשכונות בסביבת רחוב מאה שערים בשם השכונה כולה, ולא כך הוא.
זאת שכונה של חנוונים, פקידים, פועלים, ביניהם גם בני ישיבה, אנשים שמרוויחים את פת לחמם בכבוד, ביגיע כפם, יוצאים לעבודה ועובדים יום שלהם, ובלילות נכנסים לבית כנסת ושומעים שיעורים בערבים ובבוקר, מתפללים בבוקר יפה, יש הרבה מניינים במה שקוראים שטיבלך, וכל היום אנשים אינם בבית, עובדים כל אחד במקום שלו. זאת שכונה בסך הכל טובה מאוד, לא פחות טובה ולא יותר טובה מכל שכונה אחרת בירושלים. אלא שמשום מה הדביקו לה בימים בזמן האחרון את כל העניין של ההתפרצויות שידועות היום בשם אנשי נטורי קרתא. זה לא אופייני למאה שערים, ואינני יודע למה זה נדבק למאה שערים. אני מסופק אם 5 מהם גרים במאה שערים. זאת אפשר לומר יצוא מן החוץ. הם אולי גרים בשכונת בתי הונגרן או בתי ניתן או בשכונות אחרות סמוכות למחנה יהודה. אינני יודע מה לכל העניין הזה עם מאה שערים. אין לזה כל קשר עם מאה שערים.
חסידות צ'ורטקוב, חסידות צ'ורטקוב היא חצר חסידית שנוסדה בעיר צ'ורטקוב באוקראינה על ידי ענף למשפחת החסידות של רוז'ין. היא הייתה מהגדולות שבחצרות מזרח אירופה עד תחילת המאה ה-20. רוב חסידי צ'ורטקוב נרצחו בשואה, אך היא המשיכה להתקיים עד פטירת האדמו"ר האחרון שלה בשנת 1957 בתשו"ו, וכיום נותר לזכר בית הכנסת קטן בשכונת מאה שערים בירושלים ובית הכנסת נוסף בעיר צפת. החסידות של צ'ורטקוב נוסדה בשנת תרכ"ה בידי רבי דוד מוישה פרידמן, בנו הצעיר של בסורל פרידמן מרוז'ין, הסבא מרוז'ין. הוא רכש ארמון גדול שהיה בעיר, הפך אותו למרכז חסידות. לאחר פטירתו של רבי דוד מוישה בכ"א תשרי תרס"ד, ירש אותו בנו רבי סורל מצ'ורטקוב, שניהל את החצר בצ'ורטקוב עד למלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הוא בורח לווינה שבאוסטריה, שם הוא מתיישב יחד עם בני משפחתו, אבל הוא מגיע לצ'ורטקוב פעמיים בשנה, לחג שבועות ולחג שמחת תורה. המסע הזה בין וינה לצ'ורטקוב היה אירוע מרגש מאוד, ואף כונה צעדת מלכים. בווינה מקים האדמו"ר את הסתדרות החרדים השלמים, שהשתלבה אחרי זה באגודת ישראל. הרבי נודע מאוד באהבתו לארץ ישראל, ולכל מי ששאל אותו אמר לעלות לארץ. הרבי גם כיהן כנשיא אגודת ישראל לצידו של האדמו"ר רב אברמורד חאלטר מגור, וכינוסי האגודה נועדים בשם הכנסייה הגדולה. הם תמיד התקיימו בווינה לכבודו של הנשיא שהתגורר שם. יושב ראש הוועד הפועל של אגודת ישראל היה רבי שפירא, רבה של לובלין, והוא היה גם מהחסידים הנודעים של הרבי מצ'ורטקוב. הרבי נפטר בי"ג כסלו תפריש צדיק דלת, הותיר אחריו שני בנים, רב נוחו מורדכי שהנהיג את הקהילה בווינה עד שנת תפריש צדיק תת, עלה ארצה, הקים בית הכנסת קטן בביתו בתל אביב. רבי דוב בר, שירש את העסקנות של אביו באגודת ישראל, אך כשנה לאחר פטירת אביו חלה, נפטר בכ"ד אלול תפריש צדיק ה'. בנו של דוב בר, דוב מוישה, עונה בווינה על ידי הגרמנים, וברח ביחד עם אמו שהייתה ביתו של בריצוק בויאן ואחותו לבריטניה. הוא התיישב בלונדון באחת השכונות שם, ושם נשארה משפחתו. בנו של רב מנוחו מרדכי, רב שלמה, המשיך להנהיג את החסידות עד י"ח חשוון תשי"ז, אחז נפטר ממחלה, ולאחר פטירת רב שלמה, אדמו"ר האחרון לבית צ'ורטקוב, אז זקני החסידים הכתירו את דודו רבי צביה טברסקי, ששימש אז כאדמו"ר מזלטפול, שהיא שושלת של צ'רנוביל, וגם כונה אדמו"ר מזלטפול צ'ורטקוב. אבל חסידות צ'ורטקוב ממשיכה להתקיים באזור מאה שערים, ולזה אנחנו פשוט, התוכנית שלנו מדברת עליהם, על החסידות החצר הקטנה הזאת שנמצאת בתוך מאה שערים. אז ירדנו למאה שערים לבית הכנסת עזרת ישראל ברחוב עין יעקב מאה שערים, ושם ראינו את בית הכנסת הצנוע והקטן עין יעקב 19, בית הכנסת עזרת ישראל של חסידי צ'ורטקוב. מי שעמד בראש בית הכנסת, מי שניהל את זה, מי שהיה גבאי שלו, וכל האווירה של צ'ורטקוב בתוך בית הכנסת, היה רב דוד מוישה שפיגל. שלום רב ישראל שפיגל.
שלום לך
רב ישראל. בואו תסדר לנו קצת את חסידות צ'ורטקוב השולשלת, מאיפה זה מתחיל ואיפה זה, עד איפה זה היה.
שלט צ'ורטקוב מתחילה אפשר להגיד מראשית החסידות בדרך ההשתלשלות. היה רב ישראל מריז'ן, והוא היה בנו של רב אברהם המלאך. הוא היה בנו של רב שולם שכנה
מפוריש,
והוא היה בן של המלאך, רב אברהם המלאך. רב אברהם המלאך היה בן של המגיד, מגיד ממזריץ'. אז רב ישראל, אז עכשיו אחד מהבנים, הבן החמישי של הריז'נר, היה רב דוד מוישה מצ'ורטקוב. ועל שם הבית כנסת שאתה נמצא בו, זה בית כנסת עזרת ישראל, שהוקם, שהפך להיות בית כנסת צ'ורטקוב בשנת תפריש סמך וו. והוא נקרא על שם של רבי ישראל מצ'ורטקוב ממש בתחילת נשיאותו. זאת אומרת בחייו. אבל לא סתם בחייו, אלא ממש בהתחלה, בתחילת כהונתו. והוא היה לו אינטרס מיוחד בבית הכנסת הזה, שיהיה בירושלים מקום כינוס, מקום של תורה ותפילה על שם צ'ורטקוב.
למה נבחר דווקא מאה שערים?
למה נבחר דווקא מאה שערים?
כי מאה שערים זה, החסידות שוטקובי הוא השטיבל השלישי במאה שערים, מבחינת חסידות, הרי מאה שערים נבנתה על ידי פרושים, ושם הגיעו גם חב"ד וגם ביסבורח, כן. ואחרי זה הגיע שוטקוב.
כן. אני לא יודע מי היה קודם.
כן. לא, הראשון היה חב"ד, ואחרי זה ביסבורח, לפי
חב"ד
התאריכים.
חב"ד אני יודע, אני לא עושה
מכם, כן.
וגם ביסבורח, כן, אני
לא עושה ככה. לא, כי ביסבורך התחיל בנון וו או זין, וחב"ד גם קיבוץ התאריך.
כן. אז זה השלישי.
זה השלישי, כן. זה השאלה שלי, למה דווקא מאה שערים? איך הם הגיעו? הגיעו חסידי שורטקוב למאה שערים?
במאה שערים ראשית כל היו.
כן.
היו. מאה שערים זה כמעט, זה גם מסביב למאה שערים.
כן.
לא הרבה רחוק, כיוון שזה רחוק. אבל בכנסת צריכים אנשים, צריכים מקום קרוב אליהם, לא יצטרכו ללכת הרבה, אבל היו, אני זוכר יהודי אחד, אני לא זוכר איך היה, במלח,
כן.
הוא היה גר בזכרון משה באחד המקומות, אני זוכר עוד שהלכו מבתי מילנר.
כן.
בבתי מילנר.
בתי מילנר זה מצב שאיפה שהגורטן של אונגר שייזו. בין כן, בתי הונגרים כן. לבין ישיבת מיר.
נכון, שם היה גר מלך טויבר, ושם התגורר גם רבי משה פנחס גרוס.
כן.
כן, ולי אין הרע יהודי ישיש מאוד. הוא חי בבני ברק עכשיו. כן.
היה שם גר מלך נחום יאסו, או נחום ליברזון.
כן. הוא היה, כן, הוא היה בא מיגיע כפיים.
גם הוא היה בא ממרחק. ורב מוישה פוגל?
מוישה פוגל איפה היה גם? אני לא זוכר, אבל לא היה שם.
אני זוכר דמות שאני נכנס לבית הכנסת, זה היה יום טוב זילבמן. הזגג. היה יום טוב זילבמן זגג, יהודי נמוך.
היה ברסלבר.
ברסלבר, היה יושב שם ולומד בשורטקוב. זה היה מין מקום כזה שאנשים היו באים, מנסים את המקום לשבת, ללמוד שם. שם לא יחפשו אף אחד. זה כזה מקום שלא מחפשים. אתה אפשר לשבת שם ללמוד. עכשיו, מישהו מהאדמו"רים הגיע לבקר בבית הכנסת במאה שערים?
כן, בטח, האדמו"רים, שני האדמו"רים.
כן.
האדמו"ר הדורש טוב, שהיום צד שלו השבוע, ורבי בלילה, והיה שם, וזה היה בן שלו, הדברי שלמה. הם באו לשם, אומרת, הדורש טוב היה מגיע כדפיית מצות.
כן.
גם הדברי שלהם היה מגיע.
כן.
אבל הדורש טוב היה למחרת בבוקר שרפת המצות, לא, אני מחליף, הוא היה עושה טיש באיסור חג של שבועות.
כן.
הוא היה בא לחג השבועות, הוא היה בא לירושלים. ומתגורר במלון בבד.
כן.
ולמחרת החג, ואיסור חג, היה בא להתפלל שחרית. ובשטיבל, בקלויז, אחר כך היה הולך לכותל.
בכלל, שבועות זה היה איזשהו חג מיוחד בחסידות שורטקוב. על כל האדמו"רים מסופר שהם היו נוסעים אל חצר החסידות בשבועות.
שבועות, שורטקוב, כי הוא נולד בחג השבועות.
כן, אהה. אז הוא היה מגיע בחג שבועות. עכשיו, אביך היה שם, הוא גם נקרא על שם האדמו"ר הראשון, הוא היה, כמו שאמרנו, הגבאי והרוח החיה שם. ראיתי, יש מצבה בבית הכנסת, הרב החוסר דוד משה שפיגל, ברב חיים, מלקט ועורך הספר הקדוש דורש טוב ודברי שלמה לאדמו"רית שורטקוב. זאת אומרת, הוא היה, מישהו אמר לי שם, ההורים והתומים של שורטקוב. אותו שאלו, ואם רצו לדעת לדייק באיזשהו סיפור, אז היו שואלים אותו.
היה זוכר. היה לו זיכרון טוב,
כן.
זכר הרבה דברים, ומאוד מאוד מדייק בהם.
כן.
לא היה, לא מפריז, לא מוסיף משלו.
כן. הוא גם אסף חומר, שאחרי זה אתה הוצאת אותו כספר נזר ישראל,
נזר ישראל,
על תורה ומועדים,
כן.
שדברים שאולי קט.
אולי קט, כן.
עכשיו יש דבר מעניין, במרפסת שפונה לרחוב מאה שערים, כן. יש שם מציבה. יד למתפללים בית הכנסת שנפלו במלחמת השחרור. ואני רוצה לצטט לך משהו שמצאתי בתוך הישיבה 288 של הכנסת החמישית, יום רביעי, י"ב בחשוון תפשין כף דלת, בתוך איזשהו דיון, שלמה לורנס מדבר, הרב שלמה לורנס, ואומר, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת הנכבדים, ברחבי בתי הונגרים מוקשו מכוניות על שוטריהם וחייליהם, מהם נהרגו, מהם נפצעו קשה. מבית המדרש שחסדי צ'ורטקו במאה השערים, הוטלו רימוני יד על שוטרים וחיילים. לא, זה לא היה בשבת האחרונה. זה היה בזמן הבריטים, 1945, 47. אתה בטח זוכר את הדבר הזה, שזרקו רימונים מתוך בתי כנסת.
אני זוכר. לא הייתי נוכח כמובן.
כן.
אבל אני זוכר את הסיפור. היה שם רבי שלמה דחפיש בן. הוא היה תושב מאה שערים. עשית שעות קובעתי. שהוא נסע מארץ ישראל במים לצ'ורטקו של האדמור הזקן עוד.
כן.
הוא ישב שם כדרכו ולמד, היה תמיד חכם גדול. ותוך כדי זה שהוא הבחין בשני בחורים שרצים למרפסת, נכנסים במרוצה, יוצאים למרפסת לגזוסטרה הזאת שתלויה מעל הרחוב.
כן.
והם בורחים, ואחרי שהם בחרו נשמע פיצוץ. אז הוא הבין שזה משהו כזה, הוא לא יודע אם הוא ידע להגדיר מהו סוג האמלח שהשתמשו בו. עוד לא ידעו מה זה האמלח אפילו.
עכשיו, שם במצבה גם כתוב, ארון שמואל ברומחיים שפיגל, זה היה אח של אבא?
אח של אבא שלי.
גם הוא נפל שם?
הוא נפל לא שם, הוא היה אחיו הצעיר של אבא שלי. הוא עלה לארץ אני מניח בשנות ה-30.
כן.
בתחילת שנות ה-30. אולי בצדיק דלת.
כן.
נדמה לי שזה היה בצדיק דלת.
כן.
הוא התחתן בירושלים. כמו אבא שלי התחתן בירושלים.
גם. והוא נפל אחרי קום המדינה בקו זין תמוז תפשין חץ.
בקו זין, כן, נכון. הוא היה במגויס.
עכשיו, יש שם עוד שם אחד שרב חנוך הנך ברבורך בקר.
נכון. בחור, הוא נפל בבחרותו.
כן, הוא נפל עוד לפני הקמת המדינה.
כן, זה היה בתוך המערכה בערב פסח. תפשין חץ, זה היה לילה קשה מאוד ערב פסח. הוא היה 14.
עכשיו יש שם גם שם ברוך פרסקי.
פרסקי, כן, אבא שלו. אבא שלו הייתה חנות מול צ'ורטקו. הוא היה מתפלל בצ'ורטקו בימי חול.
כן. מול צ'ורטקו מצד של תוך מאה שערים, של תוך השכונה?
כן.
כן.
כן, הייתה לו חנות מהכולת. והוא לא היה חסיד אפילו. אבל היה מתפלל בית הכנסת. אז עשו גם לזכרו.
עכשיו, במלחמת העצמאות גם פגעו פגזים בבית הכנסת.
כן, ודאי נחרב.
נדמה לי שעד היום יש חור מבחוץ שרואים עדיין את הפגיעה, או שזה פגיעה...
יכול להיות אולי.
כן.
לא שמתי לב.
והיו אנשים אז בבית הכנסת?
אבא שלי.
אהוה.
אבא שלי היה בתוך בית הכנסת יחד עם רבו הרבקר ואשתו. שניהם התגוררו בחצר, הוא היה שמש של בית הכנסת.
כן.
יהודי מאוד חשוב, יהודי יקר. אבל המשכורת שלו מהשירות שהם עשו לבית הכנסת היה שכר הדירה. הם לא שילמו שכר דירה.
כן.
וקיבלו בתמורה את הדירה חינם כדי שישמרו על בית הכנסת ויזכירו בו.
עכשיו, חידשו את, בשנת תש"ב, חידשו את בית הכנסת.
תש"ח,
תש"ט. אני מצאתי באיזשהו מקום כתוב תש"ב, 1952. ואז
י"ב כתוב?
י"ב, ואז נכח במקום האדמו"ר שלמה פרידמן מצ'ורטקוב.
יכול להיות.
והוא, זה מתוך הספר של אביך, דברי שלמה, עמוד ר' ל"ד. שם כתוב שעל די זה, חשוב לשקם את בית הכנסת הזה, שעל די זה מתקשרים לא בחבל, אלא באבותים עם רבם. ודרך צינורו מעלה הצדיק תפילתם ותורתם, ועומד ומקריבם לפני הקדוש ברוך הוא, ומשפיע עליהם שפע של ברכה ממעל ברוחניות ובגשמיות.
כן, כן.
כן, זה
לכן. אבל יש לך תיעוד מלא.
כן.
תיעוד מלא, תיעוד מקורי גם.
כן. עכשיו, זה בית הכנסת קטן, צנוע. על הקירות יש מלא לוחות זיכרון של שמות האדמו"רים השונים. עדיין נשארו שם מתפללי בית הכנסת ותיקים, או שכבר אין היום?
היום ותיקים אין. הוותיקים שיהיו בריאים זה אחי רובן ואני.
רובן גר בקיאצן, זה מה לא טועה?
הוא גר לו במטוזוב.
מטוזוב, כן.
אני מהירות ואני גר בבית וגן, אבל אנחנו מזדמנים לשם בימי הילולה. עורכים שם סעודות הילולה.
כן.
ואז אנחנו באים, אם זה לא בשבת.
עכשיו, מה שמצאתי, וזה עניין אותי מיוחד, זה שהוגה הרעיון של הדף היומי היה אדמו"ר מצ'ורטקוב.
כן.
הוא מסר את הרעיון
לרמיה
שפירה. רמיה שפירה, והוא הוציא את זה לפועל, אבל מי שהגה את הרעיון היה אדמו"ר מצ'ורטקוב.
זה מקובל אצלנו, של החסידים וחסידי שופטו.
כן.
קודם כל, רמיה שפירה העיד על עצמו שהוא לא עשה שום דבר בלי לשאול את הרבי. אבל פה, במקרה הזה, זה עבר כאגדה מדור לדור, מאיש לאיש, הרעיון היה של הצורפקי ברבי, אבל הוא לא רצה להציע את זה כי הוא חשש. כשבטור רבי, זה לא התקבל, במיוחד על ידי ראשי הישיבות הליטאיות, אילו איך ללמוד ומה ללמוד, זה עניין של ראשי ישיבות, ועניין של רבס זה בתחומים אחרים.
עכשיו, שאלה שמסקרנת אותי שנים, למה האדמור לא הגיע לירושלים? כמו האדמורים אחרים, האדמור מגרוש הגיע לירושלים, יש כבר שטיבל בירושלים, הוא הגיע לארץ, יש שטיבל אחד בצפת, שגם שם היה סיפור עם נפילה שפגז במלחמת לבנון, ושהוא קם עכשיו, אבל יש טיבל בירושלים, למה הוא לא הגיע לירושלים?
אני לא יודע.
זה כל האדמורים לבית רוז'ין, הם לא הגיעו לירושלים.
גם כולם הלכו לתל אביב.
גם הלכו לתל אביב.
הגישה שלהם הייתה שצריכים אותם במקום שאפשר לקרב יהודים לתחת כנפי השכינה. הם הרי הלכו לוינה עד שופטי, אבל בכל אופן לא עזב את וינה.
נכון.
בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, אחת הסיבות אנחנו לא יודעים בדיוק. הסיבה המכרעת למה הוא לא עזב את וינה. אבל אחת מהם היא זאת שהוא הספיק, הוא התבטא בפני אנשים שהוא הספיק לעשות כמה מאות בעלי תשובה, כמה מאות שומרי שבת. הוא חשש שהוא יעזור אותם, הם יחזרו לזהו.
ולכן הם הגיעו גם לתל אביב.
אני חושב
שכן. אני מסופר על אחד האדמורים, על מי שאוסייטינר, שהוא היה אדם בעל צורה ואדם מאוד מכובד, ובחוץ לארץ היו יוצאים הגויים לראות אותו כשהוא הולך ברחוב, וכשהוא הגיע מוכה אחרי השואה הגדולה, הוא הגיע לתל אביב, והוא ראה יהודים הולכים ברחוב אחד העם, והם הלכו לבלז. אז הוא אמר, ברוך השם שיש יהודים שהולכים לרבס. צריך לשמוח שיש יהודים שהולכים לרבס. הם הרגישו כזה כתפקיד חשוב לבוא לתל אביב ולקרב אנשים שם.
אני יודע שהאדמור מסנגור האביר יעקב, הוא היה גר ברחוב אחד העם, פינת נחמני, או נחמני פינת החדה, והוא היה עומד בחלון בשבת בבוקר, על יד החלון, ונהנה לראות איך שחסידי בלז הולכים לרבש שלהם, שזה היה
באותו
רחוב, אדם
63. בהחלט. אני זוכר את האדמור מבהוש, שהיה גר בשדרות רוטשילד 112. כן. בבוקר, אני כמה פעמים התפללתי שם בבוקר, אז הוא עמד בחלון, ויצא לי לדבר איתו הרבה פעמים. אז הוא אמר שהוא מסתכל את הילדים שהולכים בבית ספר בילו ונכנסים אליו להתפלל, זה הנאה שלו. כן. שהם עוצרים לפני הבית ספר ונכנסים אליו להתפלל. זאת אומרת, זה הרגשה אחרת שאנחנו לא מבינים אותה.
כן.
לסיום רבי ישראל, איזשהו וורט מהרבי רב נחום מורדכי?
אני זוכר דבר אחד שבמלחמת העולם השנייה